בסדר, דף של שבוע שעבר של נפש רוח נשמה. בסדר? יש לי עוד אחד. נגיע אליו, אני חושב. עמדנו בפעם שעברה בנפש החיים. בדרכו התוודענו למושגים נפש, רוח ונשמה. אז נתחיל לרענן את המושגים דרך המקורות בצד השני. בסדר? אז אנחנו מתחילים בשיחות הרב צבי יהודה. משפט קצר. הנפש היא הצד התחתוני של גילוי החיוניות. כן, הצד התחתון, מה שקראנו האישיות היותר גלויה, הצד הגלוי של האישיות. הצד התחתוני של גילוי החיוניות במובן הפסיכו-פיזיו-ביולוגי. הכוונה, האישיות שהיא בעצם מורכבת מצדדים פיזיולוגיים וצדדים פסיכולוגיים, הצד היותר פנימי של האישיות. אבל הצד היותר גלוי, הצד היותר תחתון. למעלה ממנה הרוח. שהיא האמצעי בין הנפש לבין הנשמה. נכון? זה מה שלמדנו שבוע שעבר. הרוח מקשרת בין הנפש לבין מה שמעליה, שזה הנשמה. ולמעלה, ויפח ויפיו נשמת חיים, הצד יותר עליון, הנשמה. מגדיר הרב צבי יהודה, הנשמה היא בת מלך שמיימית. נכון? למדנו במדרש על בת המלך, התחתנה עם העירוני, אז העירוני זה הנפש, ובת המלך זאת הנשמה. חטאים יכולים לפגוע בצד התחתון, בנפש, ולפעמים ברוח, אבל הנשמה אינה מגיעים. תאורה היא שמיימית, חלק אלוק ממעל. וזה אולי ההבדל הכי יסודי. הנשמה, ראינו במשל, שהביא נפש חיים, היא נסתרת, היא עליונה, היא תאורה. היא תאורה באופן כזה שהיא, ברוך השם, חלק אלוק ממעל שלא ניתן להיפגם. מין מעיין אינסופי שנמצא בכל אחד ואחד איתנו. מעיין של טוב אלוקי, לא טוב בקנה מידה, בקנה מידה שאנחנו מכירים, אלא המקור של הטוב שלנו. והוא מעיין אדיר של טוב, של אור, של קדושה, של אידיאליות. כל הערכים, כל האידיאלים, כל הבקשות הטוב, כל הנקודות, הרצונות הטובים, התפילות, הכל מגיע מהנשמה. כל הרבדים של הטוב שבתוכנו הם גילויים של הנשמה. והנשמה היא בת מלך שמימית, אינה, החטאים אינה יכול לפגוע בה. זאת אומרת, גם כשאנחנו עושים חטאים, מה יקרה? אם אנחנו עושים חטאים, איפה זה פוגם? לא בנשמה, אלא בנפש. וברוח, בקשר אל הנשמה. כן? זאת אומרת, אנחנו נהיה פחות קשורים אל הנשמה. פחות נוכל לנוק ממנה, היא תהיה פחות נוכחת בתוכנו. אבל היא נשארת בטהרתה. זה הדבר המיוחד פה, שאנחנו תמיד יכולים לחזור. כאילו, זה מסביר את עיקרון החזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה לא רק לרצות את השם, לחזרה בתשובה זה לחזור לנוק מהאלוקי שבתוכנו. כיוון שהוא כזה שלם ועליון וטהור, אנחנו תמיד יכולים לחזור, להיות שייכים אליו, לנוק מהאלוקות שבנו. כי מה שנפגם זה רק הקשר. אבל תמיד היא נמצאת בתוכנו. ותמיד מה שחשפנו בה מהנשמה הוא חלקי, הוא רק חלק קטן. תמיד אדם יכול לגדול. זאת אומרת, זה מאפשר גדילה אינסופית, כן? התעלות אינסופית, התקדמות ברצונות, במחשבות, בכל הופעות הטוב, אנחנו יכולים תמיד לנהוג יותר ויותר, כן? להשתייך יותר ויותר, להתמלות יותר ויותר, כן? הרחב פיך במלאו. אז ההבדל העקרוני בין הנשמה לבין הנפש, כשמצד אחד הנשמה היא כזאת טהורה וקדושה, ומצד שני היא עליונה, ולא כולה נוכחת בתוכנו, וכמה היא תהיה נוכחת בתוכנו, זה בדיוק העבודה שלנו. נכון? זה העבודה שלנו. כי בסוף, איך אנחנו פועלים בעולם, אם אנחנו מופיעים בעולם, עם הנפש, עם האישיות הגלויה, ואותה אנחנו צריכים למלא. את כל הנפש למלות מאיפה מהנשמה. איך ממלאים את הנפש מהנשמה? על ידי עבודת הרוח, על ידי עבודה רוחנית. בסדר? אז זה ממש חזרה תומצצת על מה שראינו. בואו נוסיף קצת, עוד קצת מהמקור הבא, אמונת איתנו. שוב, הגדרות בבסיס הם דורות למה שראינו, וכל אחד ככה טיפה מחדד, מוסיף לנו. רוחניותו של האדם בנויה משלוש בחינות. נשמה, רוח, נפש. הנשמה היא הצד הרוחני העליון והמוחלט, יצירה אלוקית, המוסיפה בעצמותה חיל ואורה. כן, מעיין המתגבר של טוב, מעיין המתגבר של אור. לגודל עליוניותה וכלליותה, כמה בגלל שהיא כזאת גדולה וכללית, אי אפשר כלל שתיכנס בשלמותה בגוף. אם אתם זוכרות, ראינו נפש החיים מגדיר שאנחנו יונקים מהצד התחתון של הנשמה. מה הכוונה? כאילו תמיד מה שלקחנו ומה שקיבלנו ומה שיינקנו, זה יש שם עוד המון המון המון, זה לא התחלנו אפילו, כן? אני קורא באמונת איתנו, כן? במקור, בצד השני של הדף, במקור האמצעי. עכשיו בשורה הרביעית. אי אפשר שתיכנס בשלמותה בגוף, בכלי השכל והרצון, מה שאנחנו מכילים ברצון והשכל, כמה אנחנו מבינים את הטוב שבנו, כמה אנחנו מופיעים אותו, כמה אנחנו חיים אותו, זה רק חלק, זה רק, כן, הבאות חלקיות מהטוב הגדול שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, בכל יהודי. רק מאיר ממנה אור בניצות השכל המורגש בגוף, כי לפי גדולתה אי אפשר לה להיכנס בכלי ולהיגבל בו. היא, הנשמה, הסגולה הפנימית שבקרבנו. אנחנו קוראים סגולה לדבר שהוא יצירה אלוקית שלא מתחילה מאיתנו. זה נקרא סגולה. הנשמה זה הטבעה אלוקית מוחלטת, שבמהותה הפנים פנימית, אחת היא עם נשמת כנסת ישראל. מוסיף לנו פה הרב טאור עוד נקודה, שהנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, אותה נשמה ענקית, אמרנו שהיא האור האלוקי וכו' וכו', אמרנו שכל עולם פה ניזון מעולם שמעליו, נכון? מה העולם שממנו ניזון את הנשמה עצמה? עולם עוד יותר עליון מהנשמה, והעולם הזה נקרא כנסת ישראל. נכון? זה מושג שהרב עובד השתמש בו. והוא בעצם המקור של כל הנשמות הפרטיות. זאת אומרת, לא רק ש... כאילו, כל אחד ואחד מאיתנו הוא הנשמה שווה להבאה ייחודית, כן? הבאה ייחודית של כנסת ישראל. וכנסת ישראל, אומר הרב אורות, היא השכינה, דהיינו, היא הבאה של אור השם בעולם. אור השם בעולם מתגלה דרך כנסת ישראל, היא הנשמה של עם ישראל. והנשמה של עם ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא חלק משמעותי, הוא אות ייחודית בגודל הזה, והנשמה שלי היא נשמה אלוקית מופלאה, שהיא ביטוי של כנסת ישראל והיא ביטוי של אור השם וכו'. אבל כל זה עולם מאוד מאוד עליון ואידיאלי, אין פה שום ירידה, שום חטאים, שום... כמו שאמר הרב ציודה, הכל פה בטהרתו, בקדושתו. עכשיו, כמה אני, מוישה הקטן, כמה אני אהיה ביטוי של כל זה, כמה אני אספוג את הגודל הזה, תלוי בעולם הרוחני שלי. ככל שאני, כן, אתמלא בתורה ובתפילה ובחסד וכו' וכו', יכול להיות לעבוד את השם, לאט לאט אני הולך ובונה את הנפש, דהיינו את השכל והרגש, הרצון, הדמיון, ואת כל כוחות החיים והמידות, מתוך כל הגודל האלוקי שבי הולך את הנפש ומתמלאת, ודרך זה משפיע החוצה כלפי העולם. ועד ככה אור השם דרכי הוא ממש הופך להיות, מתגלה בעולם כל אחד מאיתנו, הוא ממש גילוי אמיתי, גילוי חי של אור השם. צלם אלוקים, לפי מדרגתם, שבעצם מתוך עם ישראל גם אומות העולם ילמדו, כן, לחיות. אבל היכולת הזאת היא לחיות לגמרי, בגלל שאנחנו יונקים מכנסת ישראל, לגויים בעיקר, עיקר ההבדל זה שאין להם כנסת ישראל. כן, זאת אומרת, את האוצר הגדול הזה שכל נשמות ישראל הם חלק ממנו. ולכן, ערכם גם הם צריכים לחיות את העולם הערכי ואותו להביע בחיים, אבל כמה העולם הערכי, לאיזה גודל הוא מגיע, לאיזה נשגבות וכמה אפשר למשוך הבדלים, אולי נדבר על זה בהמשך, על ההבדל בין ישראל עמי. הנשמה הכללית של עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל הוא לא, זה לא אוסף של נשמות פרטיות, אלא יש כביכול, יש נשמה אחת. נשמה אחת שהיא בעצם אור השם בעולם, הוא מופיע דרכה. הנשמה הזאת היא לא נשמה של פרט, היא נשמה של אומה. כן? יש נשמה של אומה.
לכל אומה יש...
לא. לא. הרב מסביר באורות שרק עם ישראל בנוי ככה. האומות האחרות הן אוסף של פרטים, שיש לו איזה שר של אומה, איזה קולקטיב, איזה גוון אופי מאחד. עם ישראל בנוי הפוך. זה קודם כל נשמה אחת, ועל התניה מגדיר בפרק למד ב' נשמה אחת בגופות מחולקים. כן? אז הנשמה האחת הזאת זה כנסת ישראל. ואחר כך היא מתגלה בין נשמה פרטית לכל אחד ואחד מאיתנו, שהוא אות מיוחדת מתוך הנשמה הגדולה. כן, יש צדדים כאלה, כן. כמעט אותו תהליך, רק ברבדים הרבה יותר עליונים. כמה הרעיה יונקת מהדוד. כן? כאילו מה שקורה פה, קורה ברמות עליונות יותר בקשר בעם ישראל, אני קדוש בו. אבל כן, כמעט באותו מקום.
אבל מה קורה אצל מתגיירים?
אצל?
מתגיירים.
כן, פתאום הכוונה מבחינתנו זה פתאום. מצד מה שכתוב בספרים זה שנשמתם שייכת לקומה הזאת של כנסת ישראל בעולם הנשמות, אבל בפועל בעולם הם לא חיו את הקשר הזה, והגיור מחבר אותו חזרה, כן, כאילו הנשמה מתעלה למקורה ועולה לבית שלה, לכנסת ישראל, ומשתייכת, כן, ככה. כך כתוב בספרי האמונה, נשמתם הייתה בהר סיני, אבל בפועל הם לא חיו, היה פה זה ניתוק, כאילו הנפש הייתה בין האומות, ובגיור הנפש עולה לנשמה ומשתייכת לכנסת ישראל. עסקי נשמות, אנחנו לא כך מבינים בזה, זאת האמת. הרב, יש על זה באורות ישראל, פרק א', שם הרב א' וג' אחר כך מפרט את זה על הנשמה הפרטית והנשמה של כל אחד מול הנשמת כלל ישראל. מושגים חשובים, אבל באמת מאוד מאוד עליונים, נשמתיים. אוקיי, אז במהותה הפנימית, כל נשמה היא יונקת מכנסת ישראל, והיא בטהרתה עומדת בקדושתה המוחלטת. נשמה שנתת בי תאוריי. אמנם עומדת היא בגניזה פנימית בסתר המדרגה ואין אורה גלוי בחיים. בסדר? עד כאן ההגדרה של נשמה. הנפש, הרב טאו יורד פה מהנשמה עכשיו לצד ההפוך, לנפש, הצד התחתון, היא הצד החיצוני של הרוחניות. הפונה אל הגוף ומתגלה במבנה הפסיכולוגי, בכוחות, בחושים, בנטיות, במידות, במזגים, כן? האופי המיוחד של כל אחד. עם כוחות החיים שלו וכו'. הרוח היא הגשר המחבר את שני אלה. ברוח, וכאן הרב טאו קצת מוסיף לנו, מה זה הרוח הזאת? אמרנו, הציוד אמר לנו, היא האמצעי בין הנפש לנשמה. הרב טאו משתמש במושג גשר. אבל איך זה קורה? איך הגשר הזה קורה? האם זה גשר שהוא תמיד פתוח? הוא פתוח בהרבה רבדים, זה תלוי בנו? אז אומר הרב טאו, הרוח, ברוח, בדרך ההכרה והלימוד, בסור מרע ועשה טוב, במילים אחרות, על ידי תורה ומצוות, כן? על ידי תורה, דרך ההכרה והלימוד, זה הצד של התורה, סור מרע ועשה טוב, הצד של המצוות, ככה הולך עולם הרוח ונפתח, הגשר הזה יש בו המון 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 מדרגות, כמה הוא הולך ומתרחב. על ידי בנייה משמעותית של עולם הרוח, באה הסגולה הנשמתית הגנוזה להופעתה בכוחות החיים. קורה פה איזה תהליך, זה לא תהליך רק קיומי, הנה, קיבלתי את דבר השם ועשיתי את מצוות וכו', אלא זה גם תהליך עמוק ופנימי. כל ההוויה של האדם היא נפתחת על ידי תורה ומצוות, ההוויה החיצונית מתמלאת מההוויה הגנוזה. זה מה שבעצם קורה. כן? הסגולה הנשמתית הגנוזה מגיעה ומתחילה להופיע יותר בכוחות החיים, בנטיותיהם, בהרגשותיהם. כן? משהו פתאום בהרגשות משתנה, בה מתעלה, מתעדן, נעשה טוב יותר, טהור יותר. על ידי הרוח מתרוממת הנפש וממשיך עליו יותר אור הנשמה. משום כך, במרחב הרוח נמצאת האישיות הבוחרת. הלב הוא משכן הרוח, ועיקר הבחירה בראשית יסודה ובבחינת הרוח שהוא מדרגת האדם. כאן באה האישיות לידי ביטוי. האני העצמי הבוחר בטוב ומשליט על הלך חייו את האידיאל של חפץ השם, המרומם את כל מחשבותיו ורצונותיו, מידותיו ומעשה. זאת אומרת, יש לנו הרבה בחירות חופשיות נקודתיות. כן, אני בוחר בין טוב לרע, אם עכשיו ללכת לשם או ללכת לשם, לעשות מצווה או לעשות עבירה. אבל יש בחירה יסודית, והיא עד כמה אני בוחר לבנות את נתיב החיים שלי מתוך התקדמות רוחנית. כמה זה הופך להיות ציר מרכזי בחיים שלי. וככל שאדם ממקד את הציר המרכזי של האישיות על הבסיס הזה של הרצון לחבר את עצמי אל רצון השם שהוא הנשמה שלי, אז ממילא אני העצמי, כן, הוא אומר, משליט על ערך חייו, על הנפש, על הגוף, על כוחות החיים, את העולם האידיאלי שנמצא בנשמה. וזה ממש, זה אולי הבחירה היותר יסודית של חיינו, לבחור לחיות את האלוקי שבנו. כן, העולם של הרוח זה העולם שבו מתרחשת הבחירה הכי יסודית של האדם לחיות את האלוקי שלו. כן, זאת אומרת, אני יכול לבחור, תמיד אני בוחר, אני כל הזמן בוחר בחירות קטנות בחיים, בין טוב לרע, בין מצווה לעבירה וכו'. אבל יש בחירה יסודית יותר, לבחור לחיות את חיי על פי המדרגה האלוקית שלי. כן, לבחור לחיות את העולם הרוחני שלי כציר מאוד מרכזי בחיים, כדבר מאוד מאוד משמעותי בחיי. אני רוצה את המנגינה הראשית של חיי תהיה להיות יותר נשמתי, יותר אלוקי, יותר טהור, וממילא לחיות את זה יותר, להביע את זה יותר, לחיות. זו החלטה עקרונית על מדיניות חיים. כן? אני רוצה את כל הכישרונות שיש לי בנפש, אני ודאי רוצה להכיר, אבל אני רוצה לחיות את הנפש לא רק בצד התחתון שלה, אלא כהבאה של הטוב האלוקי שלי. כן? זה עיקר הבחירה, אומר אותו, של האדם. טוב, בסדר, אז גם חזרנו למושגים, גם למושגים חדשים, צריך ככה הרבה ככה לברר ולחזור עליהם, וננסה עכשיו לראות את הנפקמינה של הדבר, מה יוצא לנו מזה, איך זה עכשיו מסביר לנו את עבודת השם יותר. בסדר, זה הדף הבא. בסדר, עד כאן? אז בואו נעבור לשלב. טוב, הפסקה הבאה, בעצם הדף הבא, בסדר? עבודת השם כגילוי הנרן. יש לכם לכולם, יש דפים? טוב, אז הצד הראשון של הדף זה בפסקאות של הרב קוק, במקומות שונים. ותראו איך אחרי שלמדנו את המושגים, פתאום המושגים שראינו יאירו לנו יותר בצורה בולטת מתוך הכתבים של הרב קוק. זה נמצא בהמון כתבים, פשוט אתה לא רגיל למושגים, אז אתה רואה את זה כמושגים כלליים. עכשיו אני רואה שזה הרבה יותר מדויק. ננסה לראות איך הרב מלמד אותנו מה המשמעות של הדבר, כן? בואו ננסה, מה המשמעות, או איך עבודת השם מוציאה אל הפועל את המערכת הרוחנית הזאת של נשמה, נפש, רוח ונפש. אז פסקה הראשונה היא מתוך הפסקאות של ההקדמה לעולת ראייה, יש שם הרבה פסקאות שעוסקות בתפילה או במבוא לתפילה. אני חושב שזו הפסקה הראשונה. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. היא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. אז תראו איך אנחנו עכשיו עוקבים בצורה מדויקת אחרי המשפט הזה ומזהים בו ממש את כל התהליכים שעליהם דיברנו. קודם כל הרב מחדש פה מושג, תפילה של הנשמה. תפילה מתמדת של הנשמה. הוא חוזר על זה שם בהרבה פסקאות שם בהקדמה לעולת ראייה. מה הכוונה שהנשמה מתפללת? לכאורה, הנפש מתפללת, הגוף מתפלל, אבל אני פותח סידור, אני מתחיל להגיד כל מיני דברים שאמרו לי להגיד, כן? זה התהליך של התפילה. אומר הרב, לא, 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 זה לא מתחיל משם. הנשמה מתפללת. זאת אומרת, הנשמה שבתוכנו, יש לה רצונות אדירים, רצונו של טוב, רצונו של קדושה, רצונו של אמת, רצונו של קרבת השם. מה שקראנו כל הזמן לבת המלך, שלא רואים אותה, היא רוצה שירו, יש לה הרבה מה להגיד, יש לה הרבה מה למלות אותנו, אבל אנחנו מתעלמים, לא נפגשים איתה. הנשמה מלאה ברצונות, מלאה בכיסופים וגעגועים להשם, מלאה ברצונות. דיברנו על האייל והאיילה, שתי רצונות בסיסיים של הנשמה. גם הרצון להידבק בהשם, קראנו לזה רצון, וגם הרצון להופיע בעולם ולקדם את העולם ולתקן את העולם ולהרבות חסד, להוליד, זה השוב, הרצוב השוב. התפילה של הנשמה נמצאת כל הזמן. היא רוצה להידבק בהשם, היא רוצה להשפיע טוב, היא רוצה למלות את החיים, היא רוצה להביא גאולה. המון המון רצונות שנמצאים בתוך הנשמה. מתאמצת היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי. הרצונות האלה נמצאים באלם. יש משהו בתוכנו, איזה גודל כזה שאדם מרגיש אותו, לא מרגיש אותו, מרגיש בפנים שאיפות לטוב, הוא יודע לתרגם אותם, הוא יודע לאחוז בהם, הוא לא יודע, אבל זה נמצא שם. עולם שלם של שקיקה לטוב, של שקיקה לטוב במובנים עליונים, מובנים מאוד מאוד אלוקים. הטוב הזה רוצה לצאת אל הפועל, לצאת אל הפועל בתוך החיים. איך הוא יוצא אל הפועל? אם משתקק לצאת מן האלם אל הגילוי. זה ממש המדרש על בת המלך, שראינו שהיא רוצה להתגלות, והעירוני לפעמים מתעלם ממנה. זה ממש ההתאמצות הזו. מתאמצת היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של הרוח והנפש. אתם רואות עכשיו כמה זה מדויק, היא רוצה איך היא תתגלה, כל ידי, על ידי עולם הרוח, שאנחנו מתרגמים את הנשמה לעולם של רוחניות, ולאחר מכן לנפש, לחיים, היא רוצה להתגלות, למלות את החיים, את הכישרונות, את המחשבות, את הרגשות, היא לא רוצה להישאר באיזה עולם עליון, גנוז, היא רוצה שהאישיות שלנו תתמלא בטוב, בטוב שבתוכה. להתמלא בהתחלה ברוח ובנפש, תחנה הבאה, וכל כוחות חיי הגבייה כולה, בגוף, כן, בכל הממשות. היא רוצה שכל החיים יהיו על פי הגוון העליון הזה של הטוב הנשמתי. והיא משתוקקת גם כן לגלות מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה. זאת אומרת, אם האדם ימלא את רוחניותו, את נפשו, את חייו הממשיים מתוך הנשמה, ואלו יוכל גם לעמוד את הסביבה, כן, להאיר אור השם בעולם, לתקן אחרים, לעזור לאחרים, למלות את העולם באור האידיאלים של התורה, של הנשמה. טוב, אז זה המטרה של הנשמה. איך עושים את זה? אומר הרב, לשם כך צריכים לנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. קודם כל תורה וחוכמה. תורה וחוכמה, כמובן חוכמת התורה, אמונה. התורה כן, משייכת אותנו לכל הגודל הנשמתי הזה. משייכת אותנו להבין אותו, כן, על ידי הלימוד, לימוד אמונה, ולימוד, כן, האידיאלים של עם ישראל, ולימוד האבות והאימהות, ולימוד הערכים השונים, והמידות השונות. אנחנו לאט לאט מבינים מה נמצא בתוכנו, למה אנחנו משתוקקים, איזה שאיפות של גאולה, שאיפות של תיקון הפרט, שאיפות של תיקון הכלל, האידיאלים השונים, חסד, יש גבורה, יש אהבה ויש יראה, יש המון המון רצונות, המון תפילות. אנחנו לאט לאט לומדים להתפלל בדיבור את תפילת הנשמה שנמצאת בתוכנו. כן? בואו נפתח סוגריים ונגיד מילה אחת בהקשר הזה. זה פותח לנו הבנה מאוד עמוקה לגבי סוגיית התפילה, כי הרבה כן נשאלים, נכון? מה ראו חז"ל לכתוב לנו תפילות? אז תפילה זה דבר שזה אמור להיות כאילו ספונטני, מה שאני רוצה, אני אתפלל, עבודת הלב. איך חז"ל ידעו לכתוב לי מה אני רוצה, אולי אני לא רוצה את הדברים האלו שקוראים לסידור, אני רוצה דברים אחרים לגמרי. חז"ל כתבו לנו בסידור את תפילתה של הנשמה. זה רק חז"ל שהם כל כך מחוברים לתפילת הנשמה של עם ישראל, הם יודעים לכתוב לנו מה הנשמה שלנו רוצה, לתרגם את זה. איזה תיקונים היא רוצה? תיקונים פרטיים, שסלח לנו, השיבנו, רפאנו, תיקונים כלליים, רצי השם, שים שלום, תחזן עינינו. כל התיקונים האלה, הנשמה, אנחנו לא מאמנים את עצמנו לרצות, אלא אנחנו פותחים את עצמנו לשמוע את תפילת הנשמה. לכן זה תהליך, זה עבודה, זה עבודת הלב, זה לא כזה קל. התפילה היא לא רק הבאה של, בוא נגיד את זה בשפה שלמדנו, היא לא רק להביע, נגיד אם היינו נותנים לנו עכשיו, כן? אנחנו נמצאים בנפש. ועכשיו, סתם ככה ביום בהיר, לוקחים את מוישה לב, אומרים לו, בוא תתפלל את מה שאתה רוצה. כן? אבל מוישה לב כרגע הוא לא מכיר את כל העולם האדיר נמצא בתוכה. מוישה לקרוא התפילה שלו זה להיות מספר אחד בכיתה בכדורגל, ואם הוא מוישה יותר גדול, אז הוא רוצה, לא יודע מה, הוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה להתחתן, הוא רוצה הרבה דברים, אבל בפנים, בפנים, בפנים הוא רוצה דברים הרבה יותר גדולים, אבל הוא לא חי את זה. אבל להגיד לו, בוא תתפלל את מה שאתה רוצה כרגע, זה בעצם לא לקדם אותו לשום דבר, זה פשוט להביע את הרצונו שגם כך הוא חי אותו. אבל להגיד לו, בוא תתפלל שיהיה גשם לעם ישראל. גשם לעם ישראל, זה מעניין אותי. לאט לאט אני לומד על זה, שזה באמת, בפנים, בפנים, בעולם הפנימי שלי, בעולם הנשמתי שלי, שאכפת לו לא רק מעצמי, אכפת לו מהעולם, אכפת לו מעם ישראל, ואכפת לו לעשות טוב. באמת, באמת יש בי רצונות יותר עמוקים. אליהם אני בא להיפתח בתפילה. ללמוד את עצמי ברובד היותר עמוק, להיפתח לתפילת הנשמה שלי. זה לוקח זמן. יש אולי חלק מתפילות הנשמה שיקח לי שנים עד שאני אתחבר, אם זה בסדר גמור. וזה יהיה תהליך, זה יהיה, התפילה של חז"ל תגדיל אותי כל החיים. כל החיים אני אלמד איך להיות יותר מי שאני בנשמה, איך לרצות את רצונות העומק של חיי. כן, זה נקרא רעבה דרעבין. איך אנחנו קוראים לסעודה שלישית? סעודה שלישית נקראת זמן רעבה דרעבין. למה זה רעבה? מה זה רעבה בארמית? רצון. אז מה זה רעבה דרעבין? הרצון של הרצונות. באנו? יש לי הרבה רצונות, אבל יש לי את הרצון הכי עמוק, הרצון של הרצונות. הרצון לכן פתאום בסעודה שלישית, שזה כאילו העומק של שבת, אחרי שכבר הנשמה ספגה הרבה מאוד מהקדושה של השבת, פתאום, וואי, שירים וזה, מה, כן, שירי געגועים וצמה לך נפשי, רגע, מאיפה זה מגיע? אני ביום יום, אני צמא לא יודע מה, דברים אחרים, אני לא צמא, לא, אני צמא כל הזמן, אני רק לא תמיד שומע, זה נמצא בהלם. זה נמצא בהלם. הנשמה תמיד מתאמצת לצאת מן ההלם אל הגילוי. אז יש כמה היא יכולה להתגלות ביום חול, ויש כמה היא יכולה להתגלות בשבת, וכמה היא יכולה להתגלות בשיא של השבת, שם היא ממש נשפכת, ופתאום אני נפתח לגלות בתוכי רצונות כאלה עמוקים, זה שלי כל הזמן, זה נמצא בתוכי כל הזמן, ואני לאט לאט לומד לתת לזה מקום. כן? אז התפילה של חז"ל היא עבודה אדירה, שמלמד אותנו לרצות את הרצונות העמוקים של חז"ל. לנגן בתוכנו את הרצונות העליונים שלנו, ולאט לאט להיפתח אליהם, לשמוע אותם, כן, ולומר, זאת הפעם עצם העצמאי, זה אני הרצון הזה. אני לא סתם רגע יצור קטן שרוצה לעצמו כסף, ואני גם רוצה, זה יש מה, כולנו, אני אוסיף גם את הרצונות הפרטיים, זה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא, טוב השם לעקור, רוצה לתת לנו הכל, אבל הרצונות הפרטיים שלי, הם חלק מאישיות הרבה הרבה יותר גדולה ושלמה, כן, רוצה ושייכת לגודל הרבה יותר גדול. אז ככל שאני, וגם הרב מדבר הרבה גם על הקשר, ככל שאני אלמד יותר, אז ברור שגם אני אוכל להתפלל יותר, נכון? זאת אומרת, ככל שאני אלמד יותר למה ירושלים היא חשובה, אני אוכל גם יותר להתפלל, אני יותר ארגיש קשר לירושלים, אני אמצא את ירושלים שבנשמתי. הגעגועים לירושלים נמצאים לכל יהודי בנשמה, אבל היכולת שלו להבין את זה ולתרגם את זה ובסוף להרגיש את זה בתפילה, זו עבודה גדולה מאוד של להיפתח לטוב האלוקי שבתוכנו, לרצונות האלוקים שבתוכנו. ולכן הרב אומר, זה צריך המון המון הדרכה, חשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. כן, תורה וחוכמה פותחים לנו את כל העולם האדיר הזה שנמצא בתוכנו, שלולי התורה אנחנו נחיה רק את הנפש. בצורתה היותר גלויה, ובדרך כלל בצורתה היותר אגואיסטית, אדם נפש שבאה להסתדר לעצמה בחיים ולאסוף לעצמה כל מיני עניינים, אבל פתאום מתברר שאנחנו הרבה יותר גדולים. התורה מלמד אותנו כמה אנחנו הרבה יותר גדולים מזה. כן? נמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. בסדר? מובן המשפט הזה, התורה עוזרת לנו לחיות את מי שאנחנו בנשמתנו, לגאול את הנשמה מהמקום החבוי והלא מתבטא. הנשמה מתאמצת לצאת, אותה בת מלך, היא רוצה שנכיר ונגלה אותה, שנתמלא בה, ואנחנו נשמח בגילוי הזה, אבל זה דורש איתנו עבודה. כי דורש איתנו עבודה של למידה, עבודה של מידות, של התעלות רוחנית. לאט לאט בקיאים נוצרים פה בחומה הגדולה הזאת שבין הנשמה לבין הנפש. לאט לאט אדם מרגיש יותר, רוצה יותר דברים עמוקים, מרגיש קשר יותר לתכנים אידיאליים, מתמלא בשאיפות יותר טובות ומידות יותר טובות. הנפש הולכת ומתקרבת אל הנשמה. זה התהליך הרוחני. נשמת כל חי, תברך את שמך השם אלוקינו. זה בסוף, כן, תפילת נשמת של שבת, תפילה מאוד מאוד עליונה. מה בעצם אנחנו אומרים בנשמת כל חי? אנחנו רוצים לברך אותך לא כביטוי מהפה ולחוץ, אלא כהבעה של הנשמה. נשמת כל חי, תברך את שמך. כן? לא לברך אותך רק, כן, מהשפה ולחוץ, אלא שהשפה שלנו תהיה הבעה של הנשמה, של הנשמה שלנו, של הנשמה שלה, של העולם כולו שקמע ומתגעגע ורוצה קרבת השם. בסדר? עד כאן? טוב. אז בואו ננסה... שאלות? אז בואו ננסה להספיק עוד מקור. מקווה שנספיק אותו. מקור הבא מעין היה. הרב מדבר פה על סדרה סיפורי הלל ושמאי, נכון? כל הסיפור של עוד כל הסוף חכמנו, כן? ההבדלים בין הלל ושמאי ותגובותיהם השונות לסיפורים שונים. אז בתוך כך, כן, אותו סיפור, שוב מעשה ועובד כוכבים אחד, שבא לפני שמאי, אמר לו גיירני, על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד לרגל אחת. אז מה עשה שמאי? דחפו באמת הבניין שבידו. קודם כל, כנראה שמאי היה גם, כנראה היה עושה גם בבניין, כן? היה לו אמת בניין. אמת בניין זה כזה, כמו מטר של פעם, איך מודדים, היה מטר גודל של אמה, וככה אתה רוצה למדוד כמה בניין, אז אתה מודד עם איזה, כן, אמצעי מדידה כזה, בגודל של אמה. ואמה היה כבד קיצור שמאי, ככה מה שנקרא, זורק אותו בכל המדרגות, והילל, עמד אותו, מה ששנוא עליך וכדומה. הדרב מעריך שם על כל שלב הסיפור. ואנחנו רוצים רק את הנקודה הזאת, מה פשר הדבר, זה נראה איזה בסתם בן אדם הזוי. למד אותי כל התורה שאני על רגל אחת. אני יכול להגיד באותה מידה, לא יודע מה, תמיד בכל התורה כשאני שוחה בבריכה לחתירה. לא יודע, כאילו, תם המציא פה איזה המצאה, או שיש פה איזה עומק בבקשה הזאת, כן? דווקא בה. בסגנון הזה של הבקשה, למדת את התורה על רגל אחת. מה העניין? ודווקא הרב רואה פה עומק גדול, שהבן אדם הזה הוא לא סתם היה, הוא כן בא פה לעורר פה איזה ברור, כן? לא, אבל לא סתם שמאי דחף אותו. אני רואה שיש פה דבר קצת בעייתי במה שהוא אומר, אבל לא סתם איזה טיפש כזה שבא להציק, אלא יש פה איזה תפיסת עולם שעומד מאחורי הבקשה הזאת. מה הכוונה למדת את כל התורה על רגל אחת? אז בואו נראה מה המסביר. ננסה לראות איך זה מחדד לנו את הדברים. הרגש הטבעי שיש באדם לטוב ולצדק, שהוא באמת נובע מהאור האלוקי שבנפש האדם. באמת, כדי לשכללו ולפתחו יפה יפה, זהו יסוד התורה. תראו את המשפט. משפט חשוב, וחשוב כל דבר אנחנו כבר נתרגם אותו לפי מה שלמדנו. יש באדם רגש טבעי לטוב ולצדק. מה הכוונה רגש טבעי? איפה הוא מורגש? אבל אם הוא טבעי? כן, זה מה שאנחנו קוראים המוסר הטבעי. מוסר טבעי זה גם ללא למידה. יש בי ברגש הטבעי של הנפש, יש בי באופן טבעי אני רוצה טוב. גם ללא הקשר, כן? העבודת, הלימוד תורה וכולי, אדם רוצה טוב, יש בו איזו מוסריות, כן, גם בלי, מה זה נקרא רגש טבעי, כן.
הרגש הטבעי זה לא נובע דווקא בגלל שיש לנו נשמה?
זה כן, אם זה מה שהרב יגיד פה, כן. אבל בוא נגיד, גם אם אני לא יודע שיש לי נשמה, וגם לא למדתי על זה, וגם לא למדתי תורה, יש בי איזה חיבור.
כאילו בלי עבודה.
כן, בין הנפש לבין הנשמה, משהו שם זורם באופן טבעי. בסדר? זה בדיוק יהיה הסוגיה, שזה, מצד אחד זה נפלא, מצד שני זה גם עלינו ליצור בעיות, החיבור הטבעי הזה. אז שוב אנחנו קוראים בפנים. הרגש הטבעי שיש באדם לטוב ולצדק. הנה המשפט שאמר, שהוא באמת נובע, מאיפה נובע הרגש הטבעי הזה? מהאור האלוקי שבנפש האדם. האור האלוקי דיינו, הנשמה. זאת אומרת, למרות שזה נחשף לי בצורה טבעית בתוך הנפש, מאיפה זה נובע? מהאור האלוקי, מהנשמה. באמת כדי לשכללו ולפתחו יפה יפה. למה צריך לשכלל אותו, את הרגש הזה? כי מה? כי הוא לא מספיק מפותח. כי אמנם הוא יונק מהנשמה, אבל הוא יונק מנקמה מאוד חלקית. אז אדם רוצה טוב, אבל הוא לא מספיק רוצה טוב, הוא לא מספיק מתאמץ על הטוב, לפעמים הוא לא, גם לא מבין מספיק את הטוב הזה. יש איזו יניקה טבעית, וזה מה שאולי מבלבל פה. הרבה אנשים אומרים, מה אני צריך תורה? מה, אני לא מוסרי? אני לא אדם שרוצה טוב? אין לי זה, אני הולך לצבא, אני לא זה, מה אתה... מה אתה חושב שאתם... מה הסתכלת בתורה הזאת? אדם רואה, הוא באופיו הוא טוב. כן, אומר הרב, באופיו הוא טוב, אבל אני פותח את החדשות ואני שומע שהמצב המוסרי, הרבה פעמים יש הרבה סיבוכים, כי הוא באופיו טוב, אבל זה הכל זרזיפים של טוב שבאים, אבל הם לא מספיק גדולים, צריך לשכללו את הרגש הזה, יפה, יפה. כדי לשכללו, לפתחו יפה, יפה, זה יסוד התורה. שמענו, פסקה קודמת. נכון? צריך את החשבון של התורה, שיפתח את העולם הרוחני לשכלול הרבה הרבה יותר גדול מניקת הטוב. אמנם, מפני שאדם הוא קצר רואי, אינו יכול כלל להקיף את המון המעשים הצריכים להיעשות או להיעזב כדי להפיק את התכלית של הטוב והיושר האמיתי. איך מקשרים את הטוב הזה למקורו? מה הבאה המדויקת של הטוב? מה ההבנה האידיאלית המדויקת של הטוב? ואיך היא אמורה להתבטא? איך היא אמורה להתבטא? מה ביטויי החיים המדויקים? כן? מה ביטויי החיים המדויקים בנפש ובגוף? איך אני פה... הרי בסופו של דבר זה המבחן. האם אני מסוגל בקומה התחתונה לחיות את הקומה העליונה? זה בעצם מה שעולם הרוח אמור לעשות. לתרגם לי את הקומה העליונה לקומה התחתונה. וצריך להיות מדויק שבאמת מה שאני חי בפועל, בעולם המעשי שלי, יהיה בהתאם לעולם האידיאלי השלם. זה צריך חשבון אדיר. אומר הרב, אדם קצר רואי, אינו יכול להקיף את המון המעשים. אדם לא יכול לבד לתרגם את העולם העליון האידיאלי שבנשמתו, איך הביטוי המעשי המדויק שלו. זאת אומרת, מצד אחד יש לו קשר טבעי אל הנשמה, מצד שני היכולת לתרגם אותה לחיים בצורה מדויקת, אדם לא, זה אברהם אבינו, כשכליותיו לימדו אותו תורה. דהיינו, באופן טבעי הוא ידע איך לחיות בצד מעשי את הצד הנשמתי. אבל מאז אברהם אבינו, הכישרון הזה לא קיים. אדם לא ידע מעצמו בצורה טבעית איך לחיות, למרות שיש לו קשר טבעי לנשמה, אבל לתרגם את הנשמה בצורה מדויקת. מהם המעשים שצריכים להיעשות או להיעזב? אני מחרות מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. מה צריך לעשות? מה אסור לעשות? כדי להפיק את התכלית של הטוב והיושר האמיתי. על כן הוא צריך להדרכה האלוקית שנתונה בדעתו של אל דעות ברוך הוא, שמקפת את כל המציאות מתחילה ועד סוף, כדי שיהיו הפעולות מותאמות אל עומק היושר היותר כולל ויותר מקיף. ונכון עם העתיד היותר עמוק ורחוב, כמו עם ההווה היותר קרוב. זאת אומרת, כדי שהקשר הזה באמת יהיה קשר אמיתי ונאמן, שהחצי התחתון של חיי, המעשים, הביטויים, האופן שבו אני חי, שבו אני מייצר את חיי המשפחה והגוף, שבת, יום חול, גוף, כל עבדי החיים המעשיים צריכים להיות ביטוי מאוד מאוד מדויק אל העולם הנשמתי. אחרת, הרי כיוון שאני חי פה, איזה שאני, יש לי קשר טבעי לנשמה, אם זה לא יחיה בי בצורה מדויקת, אז נוצר נתק. אבל כדי שזה יחיה בי בצורה מדויקת, אני חייב הדרכה מהחוכמה היותר עמוקה, שהיא מכירה את עולם הנשמה, והיא יודעת איך עולם הנשמה הזה ראוי לו לבוא לידי ביטוי בעולם הממשות שלכם. ואז יהיה פה קשר, כן, רציף, מלמעלה עד למעלה. וזה חשבון אנושי לא יכול לעשות. אומר הרב, הנה מתוך שזה נשרש יפה בליבו של כל אדם משכיל, שראוי שתהיה תכלית התורה, הצדק והיושר. כל אדם מבין, התורה בסוף עניינה לעשות אותנו טוב וישר, שנחיה בפועל את הנשמה, שנחיה בפועל את הטוב האלוקי. שהיסודות הללו הוא מכיר בכללותם, באופן כללי הוא מכיר את הערך של הטוב והישר. הוא מכיר כי הוא מחובר לנשמתו, הוא רוצה להיות מוסרי, הוא רוצה להיות טוב. הוא מכיר אותם אבל בצורה כללית, בשכלו, בהרגשתו הטבעית. מפני כך הטעות קרובה לבוא, שכשם שהוא מרגיש את היסוד הכללי, כן הוא צריך להרגיש גם כן את היחס של הפרטים אליו. זאת אומרת, פה עלולה להיות טעות. טעות שאפשר להבין מאיפה היא נובעת. דווקא בגלל שאני מרגיש את הרצון להיות מוסרי, כי יש בי איזה קשר טבעי אל הנשמה, מה אני עלול לחשוב? שאני יודע מהו עומק הטוב הזה, ואני יודע כבר לממש אותו לפי הבנתי. אז אני מבחינתי להיות מוסרי זה ללכת למילואים ולתת אולי לתת צדקה ולעזור לאנשים שאני רואה ברחוב, ככה אני מתרגם, זה הכוון להיות מוסרי. למה? כי אני מרגיש את הרצון הזה להיות מוסרי. כן, אבל מה שאתה מרגיש זה קצה קרחון מאוד מאוד קטן של עולם אדיר שנמצא בקרבך, וכשאתה מתרגם אותו באופן הזה, זה תרגום כל כך קטן שמשאיר את עיקר הנשמה תלוש ממך. כי זה, כי שוב, כיוון שיש פה כאילו יתרון שהופך לחיסרון. היתרון הוא שיש לנו קשר טבעי על הנשמה. כן? אנחנו מרגישים את הרצון להיות מוסרים. החיסרון שגורם, נגרם בעקבות היתרון, ובגלל שאני מרגיש קשר טבעי על הנשמה, אני עלול לחשוב שיש לי בעלות על היכולת לדעת איך היא אמורה להתבטא בחיים. כי אני חושב שאני מכיר את כולה. אבל מה למדנו לאורך הדרך? שאני מכיר רק את זה כאחרון המאוד מאוד קטן שלה, אני מרגיש את הרצונות הטובים, אבל לדעת עומק הטוב ואיך עומק הטוב הזה אמור להתגלות בתוכי, בפרטי הפרטים של החיים, אני רחוק מאוד מלדעת. ולכן יוצא שאני יכול לעשות מעשים, שלכאורה בעיניי, על פי המבט שלי, הם בכלל לא סותרים את הטוב שלי, כן? כמו למשל, לחלל שבת, כי אני לא רואה בחילול שבת שום סתירה לטוב שלי. מה זה קשור? אני לא יכול להיות אדם טוב, אני נוסע בשבת ועוזר לאנשים, לא יודע מה. אבל החילול שבת הזה הוא פגימה כל כך אנושה בטוב האלוקי, הנשגב שאותו אתה מרגיש, אבל אתה מרגיש לו בקצה קרון היותר תחתון שלו. וככל שתעמיק שם על פי מקור הטוב הזה, תוכל גם לחיות אותו יותר ויותר, עד שכן, אתה יכול תגיע אולי יום אחד למצב שגם את קדושת השבת תרגיש באופן דיני, כמו שאתה מרגיש את, 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 את החסד והצדקה. אבל לפחות כרגע נוצרת בעיה. זאת אומרת, אדם נמצא פה באיזו מורכבות של מצד אחד קשר טבעי אל הטוב, אבל הקשר הטבעי גורם לו לחשוב שהוא מכיר את מלוא הטוב שבקרבו, ודווקא בגלל זה הוא נעשה אטום מהטוב שבקרבו. כי הוא לוקח רק את חלקיקי הנשמה שהוא מרגיש מחובר אליהם, ועל פי זה קובע מה נחשב טוב, מה לא נחשב טוב. הוא בעצם מקבע את הטוב על פי מושגיו, ותולש את עצמו מהטוב במובן האלוקי שלו. בסדר? מובן? כן. כן. אז לא, הרב מסביר שם, הלל מסכים עם שמאי לגמרי, כן, עם הבעייתיות, אבל הוא אומר, אם נתחיל פתח קטן, נוכל בסוף להסביר לו את כל עומק הבעיה. זאת אומרת, זה לא שהם חולקים על הבעיה. מה שהרב פה מגדיר זה, הם שני מסכימים, שיש פה בעייתיות. כן, רק השאלה, האם יש מישהו עם תפיסה בעייתית כזאת, אם אפשר לתקן אותו, או שלפעמים התיקון דווקא בלתת לו בליטה. טוב, זה כבר שאלה חינוכית. כן? אבל עם הגדרת האישיות שאיתה אנחנו מתעסקים, זה התפיסה שלה. בסדר? לפי שניהם. התפיסה שלה היא, אם אני מרגיש חיבור לטוב, אז אני לוקח בעלות על הטוב, ואל תגיד לי אתה שזה לא מוסרי לחלל שבת. לא, אני יודע מה זה מוסרי או לא, כי עובדה שאני מרגיש את זה באופן טבעי. אם לא הייתי מרגיש באופן טבעי, זאת אומרת, יש פה, כן, היתרון שהופך לחיסרון. אם, כיוון שאני מרגיש טבעיות בקשר לטוב, אז אני חושב שאני יודע לתרגם אותו במילואו, בתוך חיי. אבל אתה לא מבין שמה שאתה, לאור מה שלמדנו לאור כל הדרך, שהנשמה היא כמוסה, היא לא יוצאת אל הפועל במילואה, היא בעדינות, לאט לאט יותר ויותר. אבל מבפנים, האור של הנשמה זקוק לא פחות, לא פחות לשבת מאשר לצדקה. מצד הגודל האלוקי שבתוכנו, והשייכות שלו למקור האלוקי, והנשמה שהיא רוצה, כמו שאמרנו, גם קשר למקור האלוקי, מתוך הרצו היא יכולה להגיע לשור. ומי שלא יתחבר לרצו, דהיינו, לקדוש ברוך הוא, למקור האלוקי, לא יהיה, גם השור שלו יהיה מאוד 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 פגום וחלקי. אבל את כל זה אני לא מכיר, כי אני הולך רק עם הרבדים המוכרים של הטוב, ומתרגם אותם לפי מחשבתי. כן, אבל אז אמרנו, לפי מדרג, אין לו נשמה של עם ישראל, לפי מדרגתו יש לו טוב פנימי, כן, שהוא גם צריך לחבר אותו למקור, כן, לפי מדרגתו, כן. יש שבא יסוד בנוח וכדומה, אבל כאן הוא גם בא להתגייר, זאת אומרת, מה שמה, וגם בסוף, לפי לגו, הוא גם מתגייר, זאת אומרת, יכול להיות שגם יש פה איזו הרגשה של שייכות, אבל הוא מתנה אותה. אני את השייכות הזאת, שאני מרגיש, אני רוצה להתגייר, ואני רוצה להתחבר לכל הטוב דווקא של עם ישראל, אבל לפי הבנה שלי. כן.
אני לא חושב שיש כל כך הרבה אנשים
זה שיעור הבא, זה הצד השני שעליו. אבל אתם צריכו להגיע, אחרי זה, זה יהיה חד חצי עבוד. לא, שאלה מצוינת, אבל נעסוק בזה, בסדר? בואו רק נסיים פה. אומר הרב, ומפני כך הטעות קרובה לבוא. מה הטעות? הטעות שכשם שהוא מרגיש את היסוד הכללי, דיינו את החיבור הטבעי אל הטוב, כך הוא צריך להרגיש, כך הוא חושב, את היחס של הפרטים אליו. אז אני יודע איך הטוב הזה אמור לבוא לידי ביטוי. ובאמת היסוד הכללי, הוא נטוע בעצם טבע הנפש. זה נכון שיש חיבור טבעי אל הטוב, אבל היחס של הפרטים אל הכלל, זה תלוי בעומקה של תורה, מה שאמרנו בפסקה הקודמת, חייב הדרכה של חשבונו של עולם להתחבר לעומק הנשמה, שצריך לימוד מרובה, ואחר כל היגיעה אי אפשר שישיג האדם דבר זה התלוי בדעת עליון בכל הוראה גדול. גם אחרי שנלמד הרבה מאוד ונפתח את העולם הרוחני, נרגיש יותר ויותר את החיבור לנשמה, ועדיין נצטרך כל הזמן הדרכה אלוקית, איך להוציא לפועל את האור האלוקי הזה בפרטי הפרטים. עכשיו, איך זה קשור לרגל אחת? בואו נראה רק את הסיומת. הנה השכל והרגש הם השני רגלי האדם במובן הרוחני. העולם הרוחני של האדם הוא עומד על הרגליים, כביכול, של השכל והרגש. השכל והרגש הם הדרך שהעולם הרוחני הולך ומתבטא בחיים. כן, דרך הבנות ודרך רגשות. דרך השכל ודרך הרגש. הם כביכול הרגליים של העולם הרוחני. בהם יתהלך בארצות החיים לחוש את הטוב ולהשכיל את האמת. הנוכרי הזה, תראו עכשיו, הרב עוזר לנו פה הקדמה קצת לחנוכה. הנוכרי הזה, אשר חוכמת יוון משחתו, אל הרגש של טוב ונשגב. מה זה גוי כזה, יווני כזה, עם תפיסה, כן, של חוכמת יוון. ולכן יש בו רצון לצד החיצוני של הטוב, לאסתטיקה של הטוב, כן, על פי החוכמה המובנת לו. חפץ שירגיש את כל התורה כולה לפרטיה על פי תורת הרגש. רגל אחת, למדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. או במילים אחרות, במילים שלמדנו, הוא רוצה להוציא אל הפועל את הטוב על פי הרגש שבנפש. כן? אבל השכל בא לחבר אותנו לקומת הרגש שיתגלה בנפש מתוך הנשמה. זאת אומרת, כשאני לומד תורה, על פניו בדרך, אני לא עכשיו מפרנס את הרגש. לפעמים יש איזה לימוד תורה שגם מרגש, אבל זה לא המטרה בלימוד התורה. לימוד תורה הוא בא להפגיש אותי עם אמת חדשה. אמת שלא ידעתי אותה קודם, או לא חייתי על פי לפני כן. אני בא להיפתח למחשבות חדשות, לעולם ערכי, לעולם אידיאלי. האמת השכלית, כן, התורנית של התורה, מה היא בסוף תעשה לי? בסוף, ככל שאני אתחבר יותר ל, כן, דרך העולם של התורה, אני אתחבר לצד הערכי התורני, הדבר הזה יחדש בי רגש חדש. רגש חדש הוא כבר ביטוי לרגש שלא היה בי קודם. למשל, רגש של חיבור להשם, רגש של חיבור לשבת, רגש של חיבור, כן? רגשות, רגש של חיבור לירושלים וכדומה. רגשות שהן לא שייכות רק אל הטוב הטבעי, אלא הן תוצאה בנפש של חיבור אל הטוב האלוקי. זה בעצם כאילו, כאן אנחנו קצת יותר משדרגים את ההבנה. אמרנו, תורה ותפילה איך? תורה על ידי חיבור שכלי לעולם האידיאלי, להבין את העולם האידיאלי האלוקי יותר, וממילא החיבור שלנו של תפילה, שהיא בעצם מחדשת בנפש רגשות חדשים, ולא מה? ולא התפיסה שבה הייתה אותו גוי, שהוא רוצה לעבוד רק על פי הרגש הקיים בי כרגע, וממילא הוא בעצם אומר, אני רוצה לעבוד רק על פי הנפש, ולא לחבר את הנפש אל הנשמה. או במילים אחרות, וזה ככה נסכם את הדבר. אנחנו מדברים פה על תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה, בימינו, של אנשים שהם אנשים טובים, מוסרים, שרוצים מוסר, רוצים טוב, רוצים הרבה דברים טובים, וגם אוהבים את הצד הזה בתורה שהוא מושך את ליבם. וזה לא רק שהם רוצים להתחבר. כן? אבל אז באה אמירה שאומרת, רגע, אבל לא למה שאני לא מרגיש. זאת אומרת, המדד הוא מדד הרגש. אם כרגע אני לא, כן, ובאמת, עולם הרגש הטבעי, יש המון המון רבדים בתורה, בטח ובטח בהתחלת הדרך, שהוא לא ירגיש אותם. ובצדק הוא להרגיש אותם, כי דיברנו, כי אני מרגיש כרגע את העולם של הנפש שלי. אני לא מרגיש את עומקה של הנשמה. בסדר? לשאול?
אני חושבת שזה מה שאמרת, שאם אני לא מרגיש את הנפש, אז אני לא מרגיש את העולם.
לא רציתי את זה. בסדר? ולכן, כשאדם בא עם התפיסה הזאת של מה שאני מרגיש שאני אקיים, או מה שאני מרגיש שאני, אז בעצם הוא מונע את כל התהליך הרוחני שעליו דיברנו. הוא לא באמת יגדל אל הצד האלוקי של התורה. הוא לא יגדיל את העולם האישיותי שלו אל הצד האלוקי שלו, אלא הפוך. הוא משאיר את כל, הוא מגמד את הצד האלוקי על פי הקנה מידה של מי שאני כרגע. כן? כמו, לא יודע מה, גוליבר בארץ הגמדים, שלוקחים ענק ומגמדים אותו לממדים של גמד. אתה ענק בנשמה שלך. אנחנו ענקים ברצונות הנשמתיים. אנחנו רוצים ללמוד את העונק הזה. התורה מלמדת אותנו להתרומם כל הזמן לרבדים חדשים של תפיסות, של ממילא של הרגשות וכו'. ובזה אנחנו בעצם הופכים להיות יותר ויותר קרובים להשם. התפיסה ההפוכה בעצם אומרת, לא, מה שאני מרגיש, עם זה אני הולך, ואומר, כל האלוקי שלי יתורגם רק על פי קנה המידה של הרגש התחתון, של הרגש שנמצא לי בנפש כרגע, ומילא כל הגודל האלוקי שבתוכי לא יצא לפועל, אני אשאר סטטי. אני אשאר כל הזמן על פי הקנה מידה של הטוב הגלוי, ואני לא מעצים את הטוב הגלוי על פי הטוב הנסתר. עבודת השם לא מסתפקת בטוב הגלוי. הטוב הגלוי שלנו נפלא, אבל הוא זרזיפים. מה למדנו לאורך כל הדרך? הוא זרזיפים של הטוב האלוקי שלנו. הוא מאוד מאוד חלקי, ואנחנו רוצים להתרחב, כי רק בטוב האלוקי השלם נוכל באמת לחיות את מדרגתנו השלמה ותקן את החיים ואת העולם לפי מה שהם ראויים. בסדר? מקווה שהיה מובן. אנחנו בתהליך, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, יש להניח שלא נהיה, נדבר פה נפש חי, לא קראנו זה, שהוא אומר שהאדם הראשון הגיע ומשה רבנו, ככה הוא משני אנשים שחיו במלאות את ה... אבל כל אחד מאיתנו, ככל שהוא מתקדם, הוא מקדם יותר את הקשר בין שמיים וארץ, ולא נשמע, עד שכל העולם הזה יכול להיות עולם שחי לגמרי, כתוב בשם שלו. בסדר, טוב, ברוכים.